שלום רב, אחרי תקופה ארוכה ואפשר להגיד שמוזרה לכולנו, אני חוזרת. אני מקווה שכולנו בריאים. אבל בעצם הימים האלה הם ימי מדינה בתרלול וטירוף, בוקה ומבולקה, מבוכה לקראת בחירות בפעם הרביעי במשך שנתיים. נו, אז אין כאסקפיזם מוחלט לשמירת השפיות, ומי בא לעזרנו אם לא חד קרן? וכל זה יכול לבוא תחת הכותרת של בריאות הנפש במסגרת ההסקטים העוסקים בנושא זה. אנחנו המבוגרים, או נכון יותר המבוגרות, לא זכינו לביקורו של חד קרן בילדותנו, לא הכרנו אותו. הילדות של היום נהנות ממנו, מנחמדותו, טוב ליבו, מזנבו הענף, ובמיוחד נהנים הסוחרים, משלל הבובות. אבל מי אתה חד קרן? הסיפורים על אודותיו רבים, העדויות על קיומו רבות, אבל האמת, איש לא ראה אותך מעולם. אני שמחה לארח את דוקטור דניאלה גורביץ', המומחית לפנטזיה. דניאלה אתנולוגית, חוקרת באוניברסיטת בר אילן בשנת 2003, ועבודתה המחקרית מכסה תקופות מספרות ימי הביניים ועד לספרות הפנטזיה בת זמננו. לאחרונה יצא לאור ספרה סיפורי מרי דה פרנס.
ושאר ירקות עם תהילה.
תגידי, דניאלה, את פגשת את חד קרן?
שלום לכולם. תעצמו עיניים, תציירו לי חד קרן, הרי כולנו בסוף נצייר את אותה חיה, נכון? אז איך, מאיפה, איך כולם יודעים איך נראה חד קרן בשעה שמעולם לא הייתה חיה כזו? חדי קרן מופיעים אז בכל העולם, בכל מיני הקשרים, מגלי ארצות וסוחרים וספנים, בפריז, במוזיאון קלוני, מוזיאון ממש קטן, יש שטיח קיר, או יותר נכון, זה מחזור של שטיחי קיר, שישה שטיחים סך הכל. שטיחי קיר יפהפיים, שאין מצב שאני מגיעה לפריז ולא הולכת לבקר אותם, תמיד מתרגשת מחדש. הגבירה והחד קרן, לדם אל יוניקורן. זה שטיחים שנהרגו בפלנדריה במאה ה-16, ומספרים סיפור מבוסס על מסורת פולקלורית מימי הביניים. יש שם תמה מרכזית של כל אחד מששת השטיחים של גבירה מאוד אלגנטית, עם חד קרן לצידה, כל פעם במצב שונה, וכל מיני בעלי חיים, זה טכניקה שנקראת מילפלור, של אלף פרחים, הרבה מאוד, מאוד צבעוני, הרבה מאוד בעלי חיים, וצמחים מסביב, וכמובן הנערות שלה, ויש תמה מרכזית לכל אחד מהשטיחים, הנה יש קשה לצלם את זה, זה חדר עגול, חשוך כמובן כדי לשמור על האיכות של השטיח, ובעצם כל אחד מהשטיחים עוסק באחד החושים, וכך יש לנו חמישה שטיחים של חמשת החושים, ריח, ראייה, מגע או מישוש, טעם ושמיעה, ואחד מסתורי שעד היום לא מצליחים לפענח, המונסל דזיריה למעלה, מופיעים שם כל החושים האחרים, וכמספר השנים שעברו מהרגע שהרקמה הזאת הייתה תלויה ועד היום, זה מספר הפרשנויות שיש, למה הכוונה המונסל דזיר, לאיזה תשוקה, לאיזה, מה חפץ המאייר, ההוגה הרעיון הזה שרקם, שהיה אחראי על מלאכת הרקמה המופלאה הזאת, ויש הרבה מאוד גרסאות שעוסקות כולם בהיבטים חיוביים, אולי של, שבעצם הגבירה פה אומרת שהשתלטה על כל החושים שלה, אולי זה מדבר על אהבת אמת, אולי על אהבה רוחנית, בכל מקום ברור שיש כאן סיפור עם אלמנטים רוחניים ודרגת טוהר, פיוריטי, מאוד מאוד גבוהה ורוחניות, ובתולין אפילו, שמתקשרים לייצוג של מה מסמל החד קרן, בתרבות ובמערב. אז אנחנו לא יודעים לגמרי את הסיפור של השטיחים האלה, וזה גם חלק מהמסתורים והיופי של הסיפור הזה. מי שלקחה אותו כאתגר הייתה טרייסי שבליה, המציאה רומן, אז זה לא דוסטויבסקי, טולסטוי, אבל זה יופי של סיפור מאוד סקסי, מאוד, מאוד מעניין, עם הרבה מאוד פיתולים וסיפורי אהבה בפנים, שבסופו של דבר היא נותנת את האינטרפרטציה שלה למי מיועד, יש כאן איזושהי בדיחה פנימית לאישה אהובה, שלא רצה לחשוף את זהותה, ככה על פי הסיפור שלה. ואולי נתקלתם בשטיח הקיר המופלא הזה, במקום נוסף, ואולי אפילו לא שמתם לב, אז לחדי העין מביניכם, שראו את הסרטים של הרי פוטר, אולי שמתם לב שהטפטים בבית גריפינדור, הם כולם עם השטיח של אדם הלוניקורן, וזה יש כאן עוד איזשהו מימד אופן להראות, עד כמה בית גריפינדור הוא חיובי, הוא מוערך, ואת כל האלמנטים הסמליים שמתקשרים לשטיחי הקיר הנפלאים האלה. מה שמשותף וברור לכולם, גם בסיפור עם הגבירה בחד קרן, גם ברומן של טרייסי שבליה וגם בגריפינדור, שמדובר פה על הקשר תרבותי למשהו שהוא יוצא דופן, שהוא חד פעמי, שהוא טהור ומופלא ואהוב, רק תכונות טובות אפשר לומר עליו, אבל יש בעיה אחת קטנה, אין חיה כזאת, אין ולא הייתה חיה כזאת חד קרן. אז אני יכולה לומר לכם שהייצוגים של חד קרן, האזכורים שלו מופיעים כבר מאות אם לא אלפי שנים, אנחנו נתקלים בה באסיה, קראו לה קירין, או צ'ילין, או קילין, זה תלוי אם אתה מיסין, מיפן או מאינדונזיה, אז יש לנו את זה במזרח. חיה שנראית קצת שונה, היא קצת יותר דומה לצבי, ויש לה זנב ומפואר של שואל, והקרן יותר ארוכה מאורך הגוף, ויש לנו את זה במערב, אנחנו נתקלים בזה גם בהודו, אמרתי גם באינדונזיה, במדינות ערב, במזרח התיכון, זה את כס המלכות של מלכי דנמרק, שנאמר עליו שהוא נבנה, האגדה עליו מספרת שמקרניים של חדי קרן, תכף אני לקחתי נשימה ואמרתי חדי קרן, כי לא כך אומרים, תכף אני אשים פה כוכבית ותכף אני אספר לכם משהו על העניין הזה, אז קודם כל זה די מזעזע, ברור שזה נעשה מעצם או מקרן של איזושהי חיה, אז מחד קרן ברור גם לדנים היום שזה לא נעשה, זה בוודאי מאוד יוקרתי, אם יש כס מלכות מקרניים של חד קרן, בפועל זה כפי הנראה משנהב, כלומר מחטים של פילים, שזה גם זה עצוב בפני עצמו, ומי צריך את זה ולמה, ועדיף היה שזה יישאר על הפילים עצמם, אבל בוא נחזור לנושא שלנו, נחזור רגע לכוכבית, קראתי להם ברבים חדי קרן, והלכתי לבדוק האם האקדמיה ללשון התמודדה עם הסוגיה המאוד מורכבת הזאת של איך אני אמורה להגיד ברבים, נאמר אני רואה לפניי עדר של הרבה חד קרן, איך אני אומרת את זה ברבים, כי לא היה נשמע לי נכון לומר חדי קרן, כי זה לא שהקרן שלהם חדה, לא שהיא לא, אבל המיקוד על החיה הזאת, שתכף נגדיר מה היא, זה לא שהקרניים שלה חדות, אלא זה שיש לה קרן אחת, ואכן סוגיה מורכבת מאוד, ואקדמיה ללשון התמודדה איתה, ובסופו של דבר אני אקצר לכם פה סיכום מאוד ארוך, הם אמרו אין להגיד חדי קרן, ואין להגיד דו קרניים, למרות שגם את זה מיסו, חדי קרן, הוא אומר חדי קרניים משלם שני חסרונות, כי זה מתאר יצורים בעלי קרניים חדות, ולכן יש לומר כמו קרנות בכלי נגינה, וגם הכלי עצמו יוצר על ידי בעלי חיים, וכמו שופר ושופרות, וקרן הופך להיות קרנות, ולכן ברבים יש לומר חד קרנות. אני רוצה לראות אתכם אומרים, פגשתי עדר של חד קרנות, זה לא נכון משני מובנים, אחד זה לא נשמע טוב באוזן, ויש גם מקום לזרימה הטבעית של המילים, והשני בגלל שחדי קרן או חד קרנות לעולם לא הסתובבו בעדרים, אבל זה כבר עניין אחר, הם לעולם סוליסטים. אז אנחנו מבינים שזה מופיע, שהם, איך נקרא להם, אני אשר עם השיבוש הלאה שם, סיפרו במהלך ימי הביניים, כבר בראשית ימי הביניים, כבר בית העתיקה, אפילו ברומא, ביוון, אפילו לפני כן, בפרס, בשושלת דריווש, מספרים ויש עדויות על אנשים שראו במו עיניהם את החיה המופלאה הזאת, חד קרן, ומעידים עליהם. אני שוב רוצה לטובת אותם סוחרים. הם באמת ראו ונפגשו בדברים שהם מופלאים מהם ולא נתקלו בהם באירופה. הרי אנשים חיו שם, ומיום שנולדו ועד היום שמתו לא יצאו מעיר הולדתם ולא ראו דבר חוץ מהסביבה המיידית שלהם. לא היה חופש לטייל ופשוט אני לוקח את התיק ויוצא לטיול אחרי צבא או טיול כלשהו. לא יצאו לטיולים, לא נסעו. ומסעי הצלב במיוחד, ואותם ימאים וספנים וסוחרים, הביאו איתם את אמירה בלי, הביאו קסם, גילו להם דברים פשוט מופלאים על העולם הקסום. אז נכון, אז הם תיארו דברים שהם אמרו, ראינו דברים שלא יכול להיות, איש שחור כפחם, הרי זה לא יעלה על הדעת, כי הם לא היו באירופה עדיין, עוד מעט יגיעו הרבה עם סחר העבדים, אבל עד אז לא ראו אדם כהה מימיהם, ובבחינתם זה, ואדם עם רגליים שנראים כמו גלגל, היה בלתי אפשרי וקסום באותה מידה, אבל הרבה מאוד חיות אחרות, למה תנין זה חיה כל כך הגיונית, לראות אליגטור ככה יוצא מהים, זה גם נראה כמו איזושהי חיה, שהיא דומה לדינוזאור, שזה משהו שאתה אומר, לא יכול להיות שקיימת חיה כזאת. ואז יש לנו את ה, אני חושבת שאפשר להגיד, נגיד 113 כאיזושהי נקודה, שבה מרקו פולו, שאולי הסמל של מגלי הארצות, ההרפתקן, האיש האמיץ, ביותר עד לזמנו שיצא וכמעט במשך ובילה בהפלגות כל חייו, אבל במשך 17 שנה, כמעט 20 שנה היה במזרח, הגיע עד מונגוליה בסין, היה תחת קובלאי חאן וגם התיידד איתם וחזר עם סיפורים על חברה, על הקצה השני של העולם, אף אחד לא הגיע למקומות האלה. כשהוא חזר רבים קראו לו בדאי ושקרן, לא יכול להיות הדברים שהוא סיפר, דברים לא הגיוניים, אבל אף על פי כן, הגלגל כבר התחיל להתגלגל, ואנשים רצו לשמוע עוד, ועוד אנשים שיכלו להרשות לעצמם, או שהייתה להם הזדמנות, שוב במקרה זה, נאמר אפילו עם מסעי הצלב, הייתה להם הזדמנות לצאת מאירופה, ולהגיע למקומות אחרים, והסיפורים באו, וכאן כבר זה הפך להיות מקור לדמיון מודרך, וצריך קצה חוט של משהו אמיתי, שכבר התגלגל הלאה, ואז זה כבר לא היה משנה אם זה דברים שהם ראו, דברים שהם חשבו שהם ראו, או דברים שהם לא ראו, אבל סיפרו להם שראו, או דברים שהם לא ראו ולא סיפרו להם, אבל הם השלימו בעצמם פערים בדרך שהיא. אז ראינו שיש הרבה מאוד כאלה, ולאט לאט זה הולך ומתגלגל כבר לשלהי ימי הביניים, מאה ה-13, לתוך ספרי הבסטיארי, ספרי המדע, ומאחר ואת הספרי הזואולוגיה, הפסבדו-מדעיים, כותבים אנשי כנסייה, הם אלה שיודעים קרוא וכתוב, הם אלה שמעלים על הכתב, זה כמובן ספרות מגויסת, והיא בשירות הכנסייה, אז הם כבר עושים לאדפטציה, ומשנים את התכונות הביולוגיות של החיות, אלה שראו, אלה שלא ראו, אלה שחשבו שראו, אלה שהם המציאו שהם ראו, כבר התאימו להם את התכונות, לתכונות שמתאימות ליעדים, מטרות, וצרכי הכנסייה, כשמה שחשוב לנו להבין גם בהקשר הזה של החד קרן, כבר התאימו את זה כך, כפי שעשו עם כל חיה, שבה השאלה הנשאלת היא איך זה משרת את האדם, איך זה מייצג אותו. לעולם האדם עומד במרכז, האדם נמצא במרכז הבריאה, וכל הטבע כולו נועד לשרת את האדם ומתואר ביחס אליו. בסדר? אז זה יעזור לנו להבין איך מכל העולם כולו יש ייצוגים של החיה הזאת, לתוך מה הם מתכנסים, ומה בסופו של דבר, איך, מה הם קווי המתאר של החיה, שכולנו מכירים היטב, לכאורה, כן? אז מה הם תיארו? סך הכל, רבים מהם חוזרים על עצמם, עם אותם הגדרות עצמם. אז החד קרן, כולם אומרים, שהיא חיה יפהפייה, היא מיוחדת במינה, אין שני לה ביופי. חלק קוראים לה יוניקורן וחלק יוניהורן, כן, עם הקרן. התיאור הפיזי שלה זה סוס קטן, לבן וצחור, ובמרכז, יש במרכז המצח, מזדקרת לו קרן ספירלית כסופה. קשה כמו ברזל. חיה אצילית, תאורה, היא לא פוגעת בחי או בצומח, והיא ניזונה מטל של בוקר בלבד. היא כל כך רגישה ועדינה שהיא אפילו לא מלחכת עשב, כי עשב פוגע בצומח. אז היא ניזונה מטל שחר בלבד, הרי טל שחר גם ככה מתעדה, אז זה לא פוגע באף אחד. קשה וכמעט בלתי אפשרי ללכוד אותה, היא זריזה וחזקה עד כדי כך שאי אפשר לתפוס אותה בחיים לעולם, ואי אפשר להכניע אותה בקרב. היא לא נוהגת להסתובב בעדר, ולכן אין שאלה האם אראה עדר של חד קרנות, כי אני לא אראה עדר לעולם. הזכר והנקבה נפגשים אך ורק לשם הזדווגות, הזכר אחרי זה, כל אחד מהם ממשיך לדרכו, העגל נקרא לו, הגור שיוולד, יישאר צמוד לאימה, עד שהקרן שלו תצמח לאורך המלא שלה, ואז הוא גם כן יפרוש לדרכו, וכל אחד ילך לדרכו עצמאית. באזורים גיאוגרפיים שונים, הם מתוארים מעט שונה, לא בהכרח של חד קרנות לבנים, תכף אני אתעכב על העניין הזה, אבל פחות או יותר, ככל שאנחנו מתקדמים בזמן ונגיע יותר לכיוון 113-114, אנחנו נגלה את הזיהוי האחיד של על איזה שילוב, איזה החלאה של חיות מדובר. הגוף והראש הם של סוס, הזנב או של אריה או של אנטילופה, אם זה זנב של אריה, זה עם הבולקלה הזה בסוף, או של אנטילופה, ואז זה זנב שהוא קצר יותר, הרגליים הם של אנטילופה, וזקנקן של טייש, או כפי שגרייבס, שמתי את הספר של גרייבס, האלה הלבנה, ספר מצוין, לא קל לקריאה בכלל, אבל עוסק פה בניתוח של מוטיבים ותמות עמוקות מאוד מן התרבות, והוא אומר, זה לא סתם טייש, אלא זה אייל טייש, זאת אומרת שזה שייך למשפחת הצבעים, ולכן גם החד קרן שיש לו מלכתחיל הרגליים של אנטילופה, או מהירות של צבי, אך טבעי הוא שיהיה לו זקנקן של אייל ולא של טייש. וכמובן קרן במרכז המצח, והקרן הזאת היא משמשת לו נשק קטלני. הם תוקפים כמו עם רומח, בזעם שאי אפשר לעמוד בפניו, הם לא חיות אלימות ולא חיות תוקפניות, אבל הם חזקות מאוד, לא להתבלבל. ואם הן מרגישות שהן בסכנה, אי אפשר להכניע אותן, אפילו לא פיל, ונאמר שאם פיל בא לתקוף אותן, הרי שבמכת קרן אחת, הן מצליחות בנקודת תורפה של הפיל, ולדקור אותו ולחסל אותו, הן כל כך חזקות. ואז הם נעלמים כמובן, כלא היו. הזכרים מתוארים כמי שמגינים על הטריטוריה שלהם ביער, והם כל כך חזקים ונחשבים ביער, עד כדי כך שהאריה מעדיף לא להתעסק איתם, לא להתעמת איתם, והיה ויש טריטוריה ששייכת לחד קרן, ואריה מגיע לשם, הוא נסוג מלכתחילה, אריה מלך היער, כן, אריה והיה למלכי היער, הוא רואה חד קרן, הוא נסוג. הבעיה היא שאז בני אדם גילו אותם, וברגע שבני אדם גילו אותם, גם ייחסו להם תכונות רפואיות, מופלאות שתכף נדבר עליהם, ובאופן כללי, מרגע שהבינו שחשבו שקיימת החיה הזאת, היה מאוד יוקרתי להיות הבעלים של משהו מחד קרן, אמרנו שאי אפשר לתפוס אותם בחיים, אבל להיות בעלים של הקרן, של חלק ממנו, של אפילו של גופה, כל חלק שקשור לחד קרן, הון תעפות, הרבה מאוד כסף היו מוכנים לשלם על מה שחשבו שזה בעצם חלקים של חד קרן. אנחנו שומעים על מגלי ארצות ומדענים למיניהם, גם במאה ה-16, כן? שכבר אנחנו אמורים להיות אחרי זה, וכבר אנשים צריכים להבין מה יש, גם במאה ה-16 עדיין יש מגלי ארצות, ומדענים שמחפשים עקבות של אותו חד קרן, ובעצם למה לא? אם יש כל כך הרבה חיות אחרות מוזרות להפליא, שאכן גילו כמותן מעטוקי צבעוני מאוד, למה לא? אז יש כל כך הרבה חיות מופלאות, למה שלא יחשבו, אולי בכל זאת יש חיה כזאת שנקראת חד קרן? ומה שמקובל באותם ספרי זואולוגיה לומר בסוף, אז למה אף אחד לא מצא, לא בגלל שלא היו?
ואת יודעת איך לוכדים אותו? למה צריך בכלל לתפוס חד קרן?
תכף אני אתעכב על איך צדים חד קרן, אבל בגלל שבסופו של דבר בני אדם מצאו את השיטה היעילה, מצוינת, לצוד חד קרן, הם פשוט הכחידו אותם. מה שגם כן נשמע הגיוני לגמרי, הרי אנחנו יודעים היום, 121, שהכחדנו 80% מסוגי בעלי החיים שהיו בעבר, אז הסתדר להם יפה באופן כללי, לומר, פשוט נכחדו מן הטבע. אז איפה אנחנו שומעים על חד קרן בצורה רצינית, ממקורות מוסמכים? אז האזכור המוקדם ביותר היה רופא יווני בשם קטסיאס, שהוא היה רופאו של דריאבש השני, והוא מספר כך, הוא תיאר את המסעות שלו יחד עם המלך, והדברים המופלאים שהוא ראה, ובין היתר הוא מתאר כך, קיים בהודו סוג של חמורי פרא, גדולים כסוסים ואף יותר, גופם לבן וראשם אדום כהה ועיניהם כחול כהה. יש להם קרן על מצחם באורך 45 סנטימטר. האבק המשויף מן הקרן ניתן כשיקוי מגן מפני סמים קטלניים. המשפט הזה שהוא נתן עורר ממש טירוף. רק דרבן עוד מחפשים ואנשים שרצו להתעשר כדי למצוא את השיקוי קסמים הזה שיהיה מיוחס לקרן. מאוחר יותר אנחנו פוגשים את פליניוס, וזה כבר פליניוס הרומי, שהוא מדען רציני, שהוא היה היסטוריון, אבל אדם שראה טבע וראה דברים מופלאים וטייל ברחבי העולם, וגם הוא מתאר פה, מתאר שהוא פגש חד קרן, ותראו מה הוא אומר עליו. האז מכל בעלי החיים הוא החד קרן, מונוקרורטן קורא לו, יצור פראי ביותר, בעל ראש צבי, רגלי פיל, זנב חזיר ושאר הגוף דמוי סוס. הוא משמיע קול גאיה עמוק וקרן שחורה יחידה, באורך שתי אמות יוצאת ממרכז מצחו, מספרים כי לא ניתן לתפוס את היצור חי. הנה לנו כבר עוד קריטריון, שוב, שמופיע, כמעט, שמופיע אלף שנה לפני התיעודים הנוצרים, הקרן פה היא שחורה, היא לא ספירלית כסופה, כפי שאנחנו נכיר מאוחר יותר. לאט לאט התגבש החומר, או ממה עשויה אותה קרן, ובסופו של דבר, התגבש העניין שזה קרן שאין דומה לה בטבע, מבחינת העוצמה והכוח שלה, זה מופיע גם, אמרתי לכם, בארצות ערב, זה מופיע בוודות, בהודו, בפרס, באתיופיה. באתיופיה אגב, מתארים את החד קרן יותר דומה לשור, מה שקרן מאוד גדולה, זה התיאור של החד קרן באתיופיה, וכאן, ומהמגוון שאתם רואים, מכל מיני ספרים מוקדמים יותר, הלבן הוא נראה כמעט כמו כלב, הוא מאוחר יותר תיארו אותו כסוס קטן, אבל לבן ועם קרן כסופה מלפנים, אבל התיאורים האחרים המוקדמים יותר, לא מביאים אותנו ל... חד קרן עם הקשת בענן, נכון? כמו שאנחנו מכירים, אבל אנחנו מתחילים להתקרב לשם. ואני רוצה לחזור למרקו פולו. מרקו פולו, כזכור, הוא היה 200 שנה לפני מגלן, לפני קולומבוס, חצה, ראה דברים, הוא מספר שהוא הגיע לג'אווה באינדונזיה, וראה במו עיניו חד קרן. אתם רואים, היה לו פילים וגמלים, אז הוא ראה כמה חיות מוזרות, גם גמל עם דבשת ועם שתי דבשות, נראה לאנשים משהו שלא יכול להיות בעולם הטבע, והנה יש חיה כזאת גמל, כן? ומרקו פולו מתאר שהוא ראה, הוא גם במסעות שביומנים שלו מתאר, שבין היתר לא רק את פרסטר ג'ון, אלא הוא גם חיפש חד קרן, כי הוא ידע מהתיאורים של ברונטו לטיני ואחרים ומדענים, הוא ידע שהוא צריך לפגוש חיה, הוא אומר, מה שאני חיפשתי זה את מה שהם תיארו, שהיא חיה מאוד מאוד עדינה ולבנה, ומה שהיה ידוע לו זה שהיא תשב ברצון בחיקה של בתולה. למה? מיד נתעכב על העניין הזה. אבל הוא אומר, הגעתי לג'אווה וגיליתי משהו מאוד מעניין, אמנם ראיתי חד קרן, אבל זה לא כמו שהם תיארו, והנה מה שהוא מתאר. בארץ זו, ג'אווה שבאינדונזיה, כן? בארץ זו פילי בר וחדי קרן רבים, רק מעט קטנים מפילים. אורם דמוי בפלו ורגליהם כשל פיל, במרכז המצח שלהם יש קרן יחידה. אך הם לא משתמשים בכלי נשק זה לפצוע את קורבנותיהם, אלא רק בלשונם, המצוידת בבליטות ארוכות וחדות, בברכיהם וברגליהם, אופן התקיפה שלהם הוא לרמוס את האדם ואז לשסע אותו בעזרת לשונם. ראשם דומה לשל חזיר בר, ומחזיקים אותו נמוך, קרוב לאדמה. הם אינם דומים לתיאור של בעלי חיים המוכנים להילקח על ידי עלמות חן, כפי שאנשינו חושבים, אלא שונים מאוד ממה שדמיינו אותם. אז חיה מאוד גדולה, מאוד כבדה, נראית כמו בפלו, יש לה רגליים של פיל, יש לה קרן באמצע, ועל זה אומרים, אם זה נראה כמו קרנף ונשמע כמו קרנף, יש להניח שכנראה מדובר בקרנף, כן? אז הנה לכם פרק מתוך היומנים שלו, והתיאור והתרגום של החלק הזה, והוא פשוט היה עמום, הוא חשב שהוא יפגוש סוס קסום, באמת את החד קרן על הקשת בענן, הוא אומר, בכלל לא דומה, זה חיה מאוד מגושמת ומאוד, בת חד קרן, מצליח לתקוף פיל. אז אני לא יודעת אם היו כך הרבה מעשי תוקפנות בין פילים לקרנפים, אבל קרנף היא בהחלט חיה מאוד מאוד חזקה פיזית, זה לא חיה שאתם רוצים לעמוד מולה, היא דורסת ורומסת עם המסה שלה, אבל הנה לכם סוג של חד קרן, מה ראו בעבר, האם אותם זואולוגים עתיקים קדומים פשוט ראו קרנף ממרחק, המרחק בין קרנף לבין הסוס הקליל היפה שבסוף מופיע על הציור, על השטיח הקיר בקלוני, מאוד מאוד רחוק, כן? אז זה כנראה לא אותה חיה. אז בואו נדבר איך תיארו בחברה הנוצרית, באותם ספרים, איך לתפוס חד קרן, בסדר? שלא נראה כמו קרנף, כמו שמרקו פולו גילה לתדמתו. אז המקורות מסתמכים, גם הם הגיעו, הם קראו את פליניוס וקראו גם את איזידור מסיביליה, שזה כבר מאה שביעית לספירה, כבר באירופה, אבל מרכזים את כל האלמנטים והמציאו מזה סיפור חדש, אז יש שתי דרכים ללכוד אותו. אחת היא לערוב לה כשהיא נמצאת עם הגורים שלה, כיוון שהיא ברגע שהיא עם השיחים, היא לא תברח עד מוות, היא מוכנה להיות. קרן, אחד קרן לעולם לא יברח כל עוד צאצאיו נמצאים במקום של סכנה, אבל לעולם הם לא הצליחו לתפוס אותה כי חיה מהירה כל כך, אלא היה ברור להם שהם חייבים באמצעות תחבולה, וגם אז הם צריכים לעמוד במרחק ולנסות לפגוע עם חץ כדי לקטול אותה, וזה גם היה לא אפשרי, ויש ניסיון נוסף, תיעוד נוסף, של צייד שממש סיכן את חייו, הם סיכנו את חייהם, הוא עמד על העץ, וברגע שראה חד קרן הוא קפץ למטה, והכוונה הייתה לגרום לחד קרן לקפוץ ולמהר, ולמהר כל כך שעם הקרן הוא ייתקע בתוך העץ, בתוך היער, עץ אחר, בתוך היער, ואז אפשר יהיה לתפוס אותה. זה כנראה לא צלח יותר מדי, עד שאחד הציידים צרף למסע הציד, כמו שאבא לוקח את הבת שלו למשרד בעבודה, אז אחד הציידים לקח את הבת שלו, ילדה צעירה ובתולה, זו נקודה מאוד חשובה למסע הציד, ליום עבודה, לא מצאו בייביסיטר, ולתדמתם, בזמן שהם היו במסע הציד ולא הצליחו לתפוס חד קרן, הם גילו שהיא יושבת לה בישיבה מזרחית באיזה מקום מרוחק, וחד קרן מרצונו חופשי פשוט ניגש אליה, ירד למטה והניח את הראש שלו בחיקה, ונתן לה ללטף אותו. עכשיו, הוא היה כל כך כנוע ופסיבי ברגע שהוא היה בחיקה של הבתולה, של אותה ילדה, שלא הפריע לו שהצייד ניגש אליו וניסר לו את הקרן. הוא פשוט לא זז ולא הגיב כלום. והנה נמצא הדרך. ומכאן התפתחה מסורת פולקלורית שמופיעה בספרי הפסבדו מדע ובאותם ספרים ובאותם כתבי כנסייה, שכדי לתפוס חד קרן, אתה צריך, נהיה ביקוש לבתולות. בקיצור, היה צריך לצאת למסע ציד ולקחת איתך בתולה, כדי שאפשר יהיה להרסל את חד הקרן בחיקה, ואז הם פשוט הסכימו שיתפסו אותם. יש לא מעט פרסקות וציורי קיר מאוד לא פשוטים של אותם מעשי ציד ואותם על איך תפסו חד קרן. התייחסות הזאת, הכל כך מדויקת ומדוקדקת לחד קרן, לא שונה בהרבה מחיות מדומיונות אחרות, דרקון ובסיליסק וסירנות ובנות ים ופגסוס, והאמונה השלמה נמשכה מאות שנים, עד המאה ה-16-17 עוד האמינו בקיומם, ולכן גם התפתחה תרבות של איור וספרות, זה הסעיר את כולם, כולם עסקו בזה, גם בנצרות שמיד התעכב עליה, אבל גם ציירים ופסלים ואומנים דמיינו את אותם מסעות ציד וציירו אותם, וכמובן של חד קרן חי כשהוא כלוא ומוקף, זה מראה דמיוני, זה לא יעלה על הדעת, אבל על שטיח קיר אפשר לומר על זה. אני רוצה לענות על השאלה, למה לתפוס חד קרן? למה המאמץ הזה? למה היה חשוב להם לעשות מאמצים כאלה גדולים כדי ללכות חד קרן? שוב, בספרי הפיזיולוגית, כולם נאמר, זה לא בשביל לאכול אותה. הבשר שלה לא טעים, הבשר מר ולא ראוי לאכילה. אבל הקרן שלה, היא מתארת בעירות מורעלים, ובכלל הקרן שלה יעילה נגד כל הרעלה. אתם יודעים, אתם מכירים את המנהג הזה של להקיש כוסות ולחיים, נכון? כולנו עושים לחיים ומקישים את הכוסות, אז בימי הביניים, זה לא היו כוסות זכוכית, זה היו ספלים או גופלץ כאלה ממתכת, והיו מקישים מאוד חזק כדי שהנוזל יעבור מכוס לכוס, כי היו כל כך הרבה מקרים של הרעלה, אנשים היו מרעילים את היריב שלהם, וחתימת הסכמים חותמים במין לחיים שכזה, במין צ'ירס כזה, אז היו דואגים להעביר נוזלים אחד מהשני, כדי שאם הוא מורל שגם השני ימות, אבל נאמר שאם אתה שותה מתוך גביע שהוכן מקרן של חד קרן, הרי זה מבטל את ההרעלה, וגם מכלי אוכל שעשויים מקרניים של חד קרן, זה מבטל כל הרעלה, כי החיה הזאת כל כך טהורה, הרעל ינוטרל מיד, חד קרן, הקרן שלו גם מונעת אפילפסיה, באופן כללי המון חולאים היא אמורה לרפא, וכמובן גם בעיות בכוח גברה, והאזכור הזה של כוח גברה מזכיר את הסיבה שגם היום צדים, פילים ומשתמשים בקרניים של, בחטים של הפילים ושל קרנפים, אותה סיבה בדיוק, באפריקה יש מלחמה קשת, מייאשת אפילו נגד אותם ציידי חטים וכל מיני, כדי להשתמש בקרטין הזה מתוך אמונה שיש לזה תכונות רפואיות, אז הייתה סיבה טובה מאוד לכאורה לרדוף וללכת לצוד חד קרן, סיבות רפואיות, כן? הנצרות חגגה על החיה הזאת, על הרעיון הזה, על הסימבוליקה שלה, על האלגוריה של החיה הזאת, והיא הפכה להיות מוטיב מאוד שגור בתקופת הרנסנס, גם על שטיחי קיר וגם על ויטראז'ים, כשנטו, ציירו כאן את השילוב הזה של בתולה, שבחיקה יש חד קרן, ומהר מאוד קישרו את זה לתואר צניות וענווה, והענוותנות של חד הקרן הוא כמו ישו שהובל בויה דולורוזה, והקורבן שלו על זה שהוא טהור, והשטיח קיר לקוח הוא מוטיב מתוך סיפור מאוד ידוע, שמופיע בכמה גרסאות, ויש לו כל מיני זכורים, בהרבה מאוד שטיחי קיר ברחבי אירופה, והסיפור, אני אספר לכם אותו בקצרה, חיות היער הלכו לאיזושהי בער, וכל מי ששתה ממנה מת, בגלל שהבער הייתה, המים היו מורלים, ואז הופיע חד קרן שהבין שיש שם איזושהי בעיה, והוא טבל, כשבזמן הזה הציידים הרעילו מלכתחילה את הבער, כי ידעו שחד קרן תבוא, אז הם התחבו שם בעצים מסביב עד שיבוא חד קרן, כשהוא הגיע, הוא התביל, טבל את הקרן שלו במלוא אורכה בתוך המים, באותו רגע הבאר נתארה והחיות יכלו לשתות שוב, וברגע שהוא יצא אחורה התנפלו עליו כולם והרגו אותו. מין כפיות טובה שכזו, והכנסייה חגגה על זה, אמרה הציידים מסמנים את הכפירה ואת החטאים, וכמובן שהחד קרן מסמל פה את הפיוריטי, את הענווה, את התום, את ישו, את כל הטוב, את הרוחניות ואת הגבוהה. תמה מאוד קשה, איך שוחטים חד קרן וכן הלאה, הפך להיות מוטיב מאוד מבוקש, ומשום מאוד אהוב על שטיחי קיר, לך תבין אותם, של אנשים. מכל מקום, הרעיון הזה של חד קרן, הופך להיות סמל לא רק בכנסייה, סמל של ישו, אלא ממש סמל הרלדי, סמל של מלכות. כל הטוב שבעולם הוא החד קרן, אתם רואים שהוא נראה כמו היפופוטם, הוא גם לא נראה כמו מין אוקס כזה, הוא לא נראה כמו שור, הוא לא מגושם, אלא להפך, הוא לאט לאט הולך ונהיה פיין, מעודן כולו, הוא לבן, הוא טהור, הוא יפה, אתם רואים יפה כבר את המוטיב של הקרן הספירלית, זה גם הסמל הלאומי של אנגליה, של חד קרן, אני לא יודעת אם אתם ראיתם, אבל בווינסדור, בכל מקום שיש, דיה מונדרואה, אמנם כתוב בצרפתית, אבל זה שמלכי אנגליה דיברו צרפתית, וזה היה סמלו של הנרי השמיני, שושלת תיאודור, האל וזכותי, אז זה סמל המלכות של אנגליה, חד קרן ואריה, למה חד קרן ואריה? מכיוון שאלו שתי חיות בלתי מנוצחות, כן, גם כבוד, גם גאווה, על כל התכונות החיוביות שהם מייצגים, וגם חיות שאי אפשר להביס אותם, אי אפשר לנצח אותם. הוא מופיע בהרבה מאוד מקומות בסקוטלנד, כי זו החיה הלאומית. חיה הלאומית של סקוטלנד היא חד קרן. האם הם ראו חד קרן? הם טוענים שכן. אז בכל מקרה, החיה הלאומית היא מופיעה בהרבה מאוד מקומות, בכל רחבי סקוטלנד אתם תראו סלים ותמונות וציורים ופרסקות של, של חדי קרן. ויש הרבה מאוד משלים וסיפורים שמתקשרים ומחברים, שחלקם מציגות, נגיד את זה אחרת, לעולם החד קרן יוצג כסמל התואר והטוב, וכל התכונות הטובות, שיכול להיות ביצור כלשהו עלי אדמות, לעומת האריה שלא בהכרח, ובחרתי להביא לכם סיפור של אודו דה שריטון, מהמאה ה-12, סיפור אלגורי, מאוד עצוב, אבל אספר לכם אותו בכל זאת, על משל, על מפגש בין אריה לבין חד קרן. אז הנה לכם הסיפור, אספר לכם אותו. אריה מתפנים שהוא חולה וצלה. וכך הלך לפגוש את החד קרן, שהיה האויב העיקרי שלו. הוא ברך אותו לשלום, ואז אמר לו, כל היריבות שהייתה בינינו עד כה, תשכח ממנה, כי אני לא אוכל לפגוע יותר ברעה באף אחד, וכפי שאתה יכול לראות, אני זקן וסובל מכל מיני מחלות. אבל לפני שאמות, אני רוצה להחליף בפעם האחרונה כמה מילים עם אשתי. אשתי מתגוררת במדבר, ובאתי לבקש ממך להשאיל לי את הקרן שלך. רק תסכים. ואז אני אוכל להשתמש בה בקאב לרגל הצולעת שלי, שאני יוצא למסע לפגוש את אשתי. כי הקרן שלך היא ארוכה ומאוד חזקה. אני מבטיח לך שאני אשלח לך אותה בחזרה, ברגע שאני אגיע לאשתי. ועל זה אני נותן לך את דיברתי. חד הקרן האמין לאריה, וריחם עליו, ועל סבלו. הוא נתן לאריה את הקרן שלו, והותיר את עצמו חסר הגנה. אריה תפס את הקרן, הסתער איתה על חד הקרן הנדיב, ופצע אותו פציעה אנושה, וכך הביס אותו. עצוב. עודו ריכז סיפורים על הגורם שמתקשרים לכנסייה, אנחנו מכירים סיפורים במשלים, אנחנו יודעים שאנחנו מצפים ל-APN, נכון? או שיהיו לנו תיאורי חיות, אז החיות יתארו ייצוגים של בעלי חיים שהם כמו, דומים לתכונות של בני אדם, ועל האריה במשלים בדרך כלל אנחנו יודעים שהוא מלך החיות, ושכן יש לו תכונות חיוביות, פה אנחנו רואים בסיפור האלגורי הזה, שאריה יוצא נוחל והרמומי, והוא עבד עליו, על היצור המופלא והקסום הזה, כי זה בעצם לא המטרה שלו להראות, המטרה שלו בסיפורים שלו היא לא כמו של המשלים, הוא סיפר, כל הסיפורים שלו עוסקים, הוא היה איש כנסייה בעצמו, וכל הסיפורים שלו עסקו בתיאורי תפקידים, או איזה סוגי טיפוסים לא יכולים לשמש בכנסייה, וזה הזאב לא יכול להיות איש כנסייה, ותרנגול לא יכול לערוך וידוי לשועל הרעב, וחתול תמיד ירדוף אחרי אכבר, גם אם תשים עליו גלימה של נזיר וכן הלאה, ולכן הוא אומר, אריה הוא נוחל, גם אם הוא נראה לך עשיר וחזק וכזה, אין מה להאמין לו. אז זה המסר שהוא מבקש לומר בסיפור הזה, ואחד קרן לעולם נשאר תם ישר דרך שכזה, לעולם יסמל את ישו הרוחני שאין לו תכונות אנושיות בכלל, ולכן גם אין לו פגמים, הוא טהור ומושלם וכן הלאה. אז הנה לנו קווים כלליים.
ביהדות יש חד קרן?
היהדות, לא עסקנו פה איך היהדות רואה את החיה הזאת, ואני אשאל את השאלה החשובה מאוד, האם חד קרן היא חיה כשרה? עכשיו, אני לא היחידה שהתמודדה עם השאלה הזו, התמודדו, אנחנו נתקלים בלא מעט התמודדות של חזל עם הסוגיה המורכבת הזאת, ובאופן כללי אנחנו רואים איורים ומיניאטורות ואזכורים של חדי קרן, גם על ארונות קודש בבתי כנסת, גם על, אתם רואים, על, על, על מגילות קלף עם היורים הקסומים, על ויטראז'ים עד היום, מה שבית כנסת, אם אני לא טועה, בפראג, יש שם ציור של חד קרן נפלא, וצורה שהוא נראה, הוא דומה יותר לצבי מאשר לסוס, וגם בצבעים שלו, יותר דומה לסוג של הילה הצבי שכזה, גם הזנב קצר, במקום אחר הוא נראה באמת מתעמת מול האריה, כפי שסיפרתי לכם, גם כאן לקחו, והנה האריה שמנסה לגעת לו, או לקחת את החד קרן. בסך הכל אנחנו רואים את המוטיבים הזה, שעניינו מאוד את המאירים ואת החכמים היהודים, ומה שאני לקחתי כדי לסכם לכם, אני לא מומחית לענייני הלכה יהודית, בוודאי ללא דיני קשרות של חד קרנות, ומצאתי ספר נפלא של נתן סליפקין, חדי קרן דרקונים ועופות החול, יצורי הפלא במדרש ובמדע, ויש לו פרק שמסכם דיני הלכה וקשרות של חד קרן. הוא אומר לחיה הזאת, הוא אומר, בשביל לדעת אם היא קשרה או לא, אנחנו צריכים לדעת קודם כל איזה חיה היא, הרי אנחנו שיים, זה לא ברור איזה חיה, אז הנה גם הוא אומר, לפני שנדע אם היא קשרה, על מה מדובר, על איזה חיה אנחנו מדברים פה, אז הוא אומר ככה, בוא נתחיל מההתחלה, הרומאים קראו לה יוניקורניס, וביוונית, בתרגום השבעים, תרגמו את זה למונוקרוס, תרגום השבעים מעברית ליוונית, כן? אז מעברית ליוונית, אשרינו, זה לא, בכלל לא מובן מאליו, אבל אנחנו יודעים לקרוא את התנ"ך במקור בעברית, אבל רוב אומות העולם צריכים לקרוא תרגומים, כן? ובתרגום השבעים, שתורגם ליוונית, שזו הייתה השפה של המשכילים בתחילה, תרגמו את זה כמונוקרוס, מונוקרוס זה קרן אחת, ומאחר ואני אומרת תרגמו, זאת אומרת שהיא מופיעה בתנ"ך, החיה הזאת מופיעה 9 פעמים בתנ"ך, בעברית אף פעם לא קראו לה חד קרן, כל פעם קראו לה בשם אחר, היא מוזכרת למשל בספר דניאל, ספר דניאל נאמר, ואני הייתי מבין, והנה צפיר העיזים בא מן המערב על פני כל הארץ ואין הוגע בארץ, והצפיר קרן חזות בין עיניו, הצפיר קרן חזות בין עיניו, סליפקין אומר, ברור שמדובר על בעל חיים אמיתי, והציור, או התיאור הציורי המפליג הזה, הכוונה היא סימבולית, היא רק לתאר שהייתה לו קרן אחת, והכוונה היא לראם, שזה גם מה שאתם, על הוויטרה של בית הכנסת, אם אומרים, אם אתם רואים את הראם עומד על הצד, אז זה נראה כאילו יש לו קרן אחת, אבל למי שכתב את הפרקים האלה, לא הייתה כוונה לתאר יצור דמיוני, אלא את מה שהוא ראה, ורק לתת לו איזשהו אלגנטיות של כתיבה, כן? ובעצם הוא מתכוון לראם, ומביא כחיזוק את מה שנאמר בספר במדבר, אל מוציאה ממצרים כתועפות ראם לו. מבקש להדיר את היופי והדר בקרניים המפוארות, אלא שבתרגום השבעים תרגמו כמונוקרוס, ובעקבותיו מן היוונית, ואחרי זה גם מן היוונית תרגמו לאנגלית, בתרגום ג'יימס, שהפך להיות הקלאסיקה של התרגום לאנגלית, הם לא תרגמו מעברית, התרגום מתורגם כבר מיוונית ומלטינית, כן? אז שם כבר תרגמו, בכל המופעים של המילה ראם, תרגמו את המילה ליוניקורן, זה הפך להיות כבר, זה כמו טלפון שבור, הראם הפך להיות יוניקורן, ומכל כבר התגלגל המיתוס, וכבר אי אפשר היה לחזור אחורה, וכבר אי אפשר לבלבל אף אחד עם העובדות, הסיפור הזה התגלגל עד שהפך להיות החד קרן על הקשת בענן, כן? בתרגום הוולגטה אגב, שזה התרגום לטינית של התנך, כן חשבו שמדובר בקרנף, ורשי מדבר על זה, והוא לוקח מתוך ספר דברים ומצטט המשפט, בחור שורו הדר לו, וקרני ראם קרנב, בהם עמים ינגח. הוא אומר, זה לא יכול להיות שמדובר בחיה שהיא עם קרן אחד, מכיוון שזו ברכה שניתנה לשני שבטים, לאפריים ולמנשה. ועל כן אומר רשי, חייב לבוא איזון, וחייבת להיות קרן אחת לכל אחד מהשבטים, ולכן המסקנה שלו שלא מדובר בקרנף, שיש לו קרן אחת כאמור, אלא בסוג של ראם, שתורגם גם מאוחר יותר כאוריקס, שהיא אמנם לא חזקה כמו שור, ולא כמו היפופוטם, ולא כמו קרנף, אבל היא מאוד מאוד חזקה, והתיאור של ההדר והסגב שמיוחסים לחד קרן, מתאימים לה. יש גם חיה נוספת, שמוזכרת גם במדרשים שעוסקים באדם הראשון, וזו חיה שבלועזית נקראת נרוול, וחיה ביולוגית, חיה ימית, חד קרן אמיתי, דג שיש לו קרן אחת ארוכה, וגם כן הייתה תהייה, האם הכוונה היא לנרוול, ובמסגרת הסקירה שעושה נתן סליפקין, הוא עובר חיה-חיה את כל ההזכורים, כדי לדעת אם היא קשרה, איך הוא ידע אם היא קשרה, אם זו חיה שמפריסה פרסה ומעלה גרה, נכון? אז הוא עובר מקרנף לראם, לשור ולתחש, אומר, על איזה תחש מדובר, בטח, זה לא הכלב, אלא הנה, זה מין סוג של עוגר כזה, מין חיית שדה שכזו. ואז הוא מגיע גם לחיה שנקראת קרש או קרוס, והוא אומר, מה זה? אולי זה קרנף, אולי זה חמור הודי, אולי זה אוקפי, אולי זה החלאה של כמה חיות ביחד, כמו שיש, אוקפי זה חיה אמיתית, שנמצאת למדעתי באפריקה או בדרום אפריקה, או באוסטרליה, והיא נראית עם אחוריים של זברה וחלק קדמי של צבי, אז זה גם כן מן החלאה, והוא טועה אם מדובר על אותו יצור ימי, על אותו נרוול, ומקשר את זה לסיפור על האדם הראשון, אז תסתכלו מאיורים נוצריים, כשמתארים מהאיורים שתראו את בריאת העולם, והנה גם האדם, אז הנה לצידו גם נברא חד הקרן במתכונת, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, כזה לבן יפה עם קרן ספירלית, אבל במדרש מופיע סיפור שבו נאמר ככה, בתלמוד מסכת שבת, אמר רבי יהודה, שור שמקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצחו, שנאמר מתוך תהילים, והיטב לאדוני משור פר, מקרין מפריס. בגמרא אחרי זה מתואר אותו בעל חיים בשם תחש, וגם הוא התגלה לבני ישראל במדבר, והייתה לו קרן אחת בלבד. אז האם הוא קשר? התשובה היא כן, בגלל שזה לא שור וזה לא קרנף, זה כנראה צבי, וצבי גם מעלה גירה, וזה גם לא טיגריס, שגם זו אפשרות שעלתה, הוא גם מעלה גירה וגם מפריס פרסה, אבל מבחינה ביולוגית לא יכולה להיות חיה כזאת, שיש לה קרן אחת, ולכן מבחינה ביולוגית לא יכולה להיות חיה כזאת, אבל מה זה משנה, אנחנו כבר מזמן איבדנו כאן את הקשר עם העובדות, ואת היחס לעניין הזה, ותשמעו, חד קרן זה חיה קסומה, היא עובדה שהיא הפכה להיות מרצ'נדייס מאוד מבוקש, חדר של ילדות עם חדי קרן וסרטים וקומיקס ומה לא, כי הרעיון הזה, וזה כבר לא משנה, כמו עם החיות האחרות ועם הדרקונים ועם הבסיליסק וכאלה, זה בכלל לא משנה אם היה או לא היה, נכון? אנחנו כבר הבנו את הנקודה הזאת, אלא מה שהיא מייצגת, אלא התכונה הזאת, הערך הזה שנמצא בתוכנו, והדיון הזה של מה יש, האם חד קרן קיים או לא קיים, ומה ערכו ומה מקומו בחברה, ממשיך ומעסיק אותנו, אבל אני חושבת שאין שנה שאני לא מוזמנת לאיזשהו פורום, שבו מבקשים ממני לומר עוד משהו על חד קרן.
הנה, וגם אני הזמנתי אותך ואת חד קרן, ועברנו יחד מסע מופלא, אז תודה רבה דניאלה. ועד כאן רבותיי, פרק נוסף בהסקט שאר ירקות. המייל שלי להערות, רעיונות ועוד, תהילה ג'י, לא ג'י, ג'י, gmail.com. תודה ולהתראות, תהילה.